שבוע שעבר עשינו הפסקה לטובת ט"ו בשבט. אנחנו נמשיך בסוגיות שלנו בענייני, בזמן אנחנו עוסקים בענייני כשרות. ולפני שבועיים התחלנו סוגיה שאמרנו בוא נראה כמה דוגמאות פרקטיות שלה. של בישולי אקום. עכשיו, לפני שאנחנו עושים תזכורת, בו כמה מילים עקרוניות. המטבח היהודי, כמו אגב כל המטבח בעולם, עבר במאה השנים האחרונות שינוי מאוד משמעותי. הזכרנו שאם לפני 100 שנה סבתא רבא של כל אחד מכם, לא משנה אם זה היה בג'רבה, בקזבלנקה, בצנעה, בוורשה, איפה אתם רוצים בגלובוס, הייתה מכינה עוגה. אז בדרך כלל את העוגה היא הייתה עושה מקמח שהיא תחנה לבד. לטחון קמח היה אירוע יומיומי בבית, היה חילים, מחטש ותחנו קמח. את הביצים היא הביאה מהתרנגולת שהייתה בחצר וקצת סוכר שהכינו מדי פעם. במילים אחרות,
הכינו סוכר?
כן, כנראה, או קנו, לא יודע. מי היה המשגיח כשרות של העוגה? סבתא, מקצה לקצה. עכשיו זה נכון גם לענייני בשר. תראו איך לפעמים הנהגות משתנות על פי תקופה ועל פי הדור. בואו נדמיין רגע שיש רב בית ספר, בוגר ישיבת אפיקי דעת בסדרות, רב פעיל, יעיל, עושה הרבה פעילויות בבית ספר, והוא בחודש אלול רוצה ללמד את התלמידים על מנהג הכפרות. מבלי להיכנס כרגע, הזכרנו את זה בעבר, האם ראוי לעשות כפרות, לא ראוי לעשות כפרות, אבל הוא רוצה ללמד כפרות. והוא מחליט להביא לבית הספר שוחט עם תרנגולת ולהראות לתלמידים שחיטה. יעבור או לא יעבור? היום זה לא יעבור. למה? לא, לא משנה כרגע, להראות לילדים שחיטה. פעם בכל בית זה היה אירוע, לא יודע אם יומיומי, אבל לשחוט כבש בחצר או לשחוט תרנגול היה אירוע יומיומי. יש תשובה של החכם צבי. החכם צבי מרבני אשכנז, חי לפני 400 שנה, רבה של אלטונה. הבן שלו קראו לו היעבץ, הרב יעקב בן צבי ענדין, בנו של החכם צבי. אגב, יש תשובה, בתשובה הזאת אומרים שבגללה החכם צבי פוטר מתפקידו, ורק בגלל האופי של אני מזכיר אותה, כי זה לא עניינינו כרגע, אבל השאלה שם שאלו את החכם צבי אודות ריבה אחת. מה זה ריבה? ריבה זה נערה צעירה שפתחה קרביים של תרנגולת ולא מצאה בפנים לב. היא פותחת את התרנגולת, מוציאה חול, מוציאה כבד, רצה לאמא, אמא, אין לתרנגולת הזה לב. ומסופר שם בשאלה של החכם צבי שמתחת לשולחן יושב חתול. עכשיו הדיון, האם היה לב והוא פשוט נפל והחתול אכל אותו, או שלא היה לב בכלל, ואז התרנגולת טרפה, חסר לה עבר. ושואלים את החכם צבי, האם יכול להיות שיש תרנגולת בלי לב? תשובתו של החכם צבי, לא יכול להיות. הוא גם כותב שהמהר"ל מפראג נשאל את אותה שאלה, לא יכול להיות תרנגולת בלי לב, וסערה עליו כל העיר שהחכם צבי מתיר לאכול טרפות. חלק עליו רבי יונתן אייבשיץ בספרו קרטי ופלטי, טוען שתרנגולת יכולה לחיות בלי לב. כמובן היום אנחנו יודעים שהיא לא יכולה. אבל למה אני אספר לכם את זה? כי הילדה בת 15-14 פתחה את התרנגולת. תראו לי היום מישהי תלמידת אולפנה שפותחת קרביים של תרנגולת. אגב, עד לפני 50 שנה תשאלו את ההורים שלכם, ואם לא את ההורים, את הסבים והסבתות, היה אירוע מאוד פשוט שילד שולחים אותו לרב המקומי עם ריאות של כבש, מיד אחרי ששחטו את הכבש, לשאול את הרב האם כשר או לא. אני בטוח שאלו את סבא וסבתא, אירוע יומיומי, היו רצים עם העוף לרב. תשאלו היום את הרב טרור טוויל שליטה כמה פעמים בשנה האחרונה באו אליו עם ריאות של כבש. לא באו. מה הנגזרת של זה? יש הלכות שלמות בשולחן אורך ביורה דעה של הלכות מליחה. הגמרא אומרת שדם יוצא במלח. עכשיו, עד לפני לא מזמן, בכל בית יהודי היו מכשירים בשר. היו שמים את הבשר על השיש, מפזרים עליו מלח גת ומכשירים אותו. היום אף אחד לא עושה את זה. היום הכל במשחטות. אגב, מה שיוצר בעיה לאיכות הסביבה. נעשה דיון גדול, אני חושב שבכנסת, לפני כמה שנים, שכמות המים שיוצאת מהמשחטות עם מלח מזהמת את מי התהום. ולכן חוקקו חוק או הוראת שעה שהמשחטות חייבות להביא את המים שלהם לים. זה מים עם כמויות הדרות שלהם. אבל היום שאלו אברכית צעירה פה בסדרות, האם היא יודעת? לא האם היא עשתה, האם היא יודעת איך מולכים בשר? התשובה היא לא. במילים אחרות, המטבח שלנו השתנה בענייני כשרות. פעם סבתא הייתה משגיחת כשרות. היום כשאתה שואל מישהו מה רמת הכשרות, זה אומר על איזה השגחה אתה סומך. כמה מערכי כשרות יש בעולם? בערך. בדצים, מה שאתם רוצים? 15? 100? 1,600. 1,600 גופי כשרות בעולם. ולכן המטבח השתנה. חלק מהעניינים שהמטבח השתנה, זה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, שאני לא אסתבך פה במילים, אבל יהודים היום פה בארץ, ואולי זו תופעה מכובדת וטובה, יש מקצועות שהם לא עובדים בהם. לדוגמה, בבתי מלון. בבתי מלון. שבת שעברה הוזמנתי להעביר שיעורים במלון בצפון הארץ. מלון שקוראים לו נחשולים. ופגשתי שם יהודי שאני מכיר אותו, רב פה באחד המושבים, לא רב של מושב, הוא רם באחת מהישיבות, מכיר אותו יהודי יקר. והוא בא לשבת משפחה, והוא מספר לי שהוא התקשר למשגיח כמה ימים לפני שהוא הגיע למלון, והוא הבין שיש בעיה של בישולי אקום. תכף נדבר על זה, זה הנושא של השיעור, התחלנו אותו לפני שבועיים. למה יש בעיה? כי יש הבדל בין אשכנזים לספרדים, תכף נסביר מה ההבדל. והוא גילה שבמלון נוהגים על פי אשכנזים. ואז הוא הגיע למלון, פגשתי אותו שבת שעברה, היינו יחד בשבת, עם פלטה מהבית ואוכל מהבית. אז הוא היה במלון, אבל אכל אוכל שלו. ובזה אמרתי לכם שאני אביא לכם כמה דוגמאות. בשנים האחרונות התעוררה שאלה גדולה בשווארמה, כי גם זה יהודים כבר לא עובדים. יהודים לא עובדים. אני אגב מאחל לכל אחד מכם שלא תהיו מוכרים בשווארמה. תהיו, לא יודע. אגב, אם זה משהו שחלום חייו, בהצלחה, חס ושלום. אבל בגדול, יהודים לא עובדים בדברים האלה. ולכן בתי המלון, אגב, היום זה בעיה. כל המטבחים היום של בתי המלון, הם כולם לא יהודים. המחלבות היום, כולם לא יהודים. מי חולב היום פרות? תאילנדי. ולכן כל הסוגיות האלה, המטבח השתנה לטוב ולמוטב. השתנה בזה שכולנו עכשיו, פתאום יש לנו בשולי עקום, מימין ומשמאל. אתם יכולים לראות בכל מיני אתרים, חרדים או דתיים או כאלה ואחרים. האם אפשר לאכול שווארמה היום? כי מה קורה בשווארמה? שווארמה זה מאכל טורקי שהמציאו אותו במאה הקודמת. פירוש המילה שווארמה זה מסתובב בטורקית. מה עושים? שמים מלא מלא בשר אחד על השני בעיגול, וכדי שהבן אדם יאכל את זה טרי, שמים אותו בתוך תנור. עד לפני כמה שנים היה להם סכינים כאלה גדולות שהם היו משייפים אותם אחד בשנייה ומורידים. היום יש מכשיר חשמלי כזה, וכל פעם הוא מוריד שכבה. מה קורה לשכבה הבאה בתור?
מתבשלת.
ואם זה בדואי, הוא בישל את הבשר. ולכן באים לרבנים ושואלים אותם, האם מותר לקנות שווארמה? האם יש בזה בישולי גוי? כאשר הגוי משרת את הלקוחות. אגב, יש הרבה פוסקים שאומרים, סיכום ההלכה, יש לספרדים לקנות, להקפיד לקנות בשר שווארמה רק במקום שהיהודי חותך את הבשר ולא גוי. יש הרבה אתרים, הרבה תשובות. גוי שחותך בשר שווארמה נחשב בישולי אקום. תשובה למנהג האשכנזים, אין בעיה, מנהג ספרדים. ובואו נסביר את העניין. אז בואו רגע תזכורת מה שאמרנו לפני שבועיים, כדי מה שנקרא לעשות אישור קו. הגמרא בתחילתה של מסכת שבת מביאה רשימה של דברים שנפסקו כבית שמאי שלא כבית הלל. למרות שבדרך כלל בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, יש 13 דברים, 18 דברים שהגיעו לעלייה למקום של חנניה בן גוריון, ישבו אצלו ונמנו ורבו בית שמאי ובית הלל, ונפסקה לך כמותם 18 דברים, רובם בענייני תומה וטהרה, אבל לא רק. חלק מהדברים הם גזרות שלהם בענייני גויים: פיתן, שמנן, יינם ובנותיהם. אסור לשתות יין של גוי, אסור לאכול לחם של גוי, בסדר? וזה עסקנו לפני 3 שבועות. למה אגב? למה? אמרנו משום חתנות. כותב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות בפרק י' ז', כותב הרמב״ם: יש דברים אחרים אסרו אותם חכמים, ואף על פי שאין לאיסורם עיקר מן התורה. מותר מהתורה לאכול פת של גוי, כמובן שמדובר בפת כשר, לא שהוא מרח אותו בשומן מן החי. אתה מדבר כשר, אתה מביא לו את הקמח, מכניס אותו למאפייה, תפיל לי לחם. אומר הרמב״ם: גזרו עליהם כדי להתרחק מן העקום, עד שלא יתערבו בהם ישראל ויבואו לידי חתנות. ואלו הם אסרו עליהם לשתות עמהם אפילו במקום של החזרם, ואסרו לאכול פיתם וכו' וכו'. זאת אומרת, זה פה חשש של חתנות. זאת אומרת, אם אתה היום תשב עם הגוי על כוס יין, מחר כבר תפתחו שולחן, ומחרתיים תחתנו. אגב, זה יוצר בעיות. פנתה אליי חיילת שבוע שעבר ושאלה אותי, הסתיימה עכשיו גיור בתוכנית של צה"ל שנקראת, איך זה נקרא? הגיור של צה"ל, של הצבא בקיצור. וסיימה עכשיו את הגיור, זהו, ידה כשרה. שואלת אותי אמא שלי, לא התגיירה, מה, לא לאכול יותר בבית? אומר, בבית מישהו מבשל, זה אמא, מה עושים?
לא אוכלים.
שאלה קשה, שאלה קשה. אז בואו רגע נזכר שוב. אז אמרנו, הגמרא מסכת שבת אומרת גזרה דרבנן משום חתנות. עכשיו, בגזרות אפשר להתפלפל, אבל מה שגזרו זה מה שגזרו. למה אני אומר? עכשיו יש יין על השולחן, בסדר? אני יושב פה, יושב הגוי מולי, מוזגים כוסית לכל אחד, זה יוצר קרבה? נכון. מה זה משנה אם הוא הביא את היין או אני הבאתי את היין? או בוא ניקח פיתה. אומרים חז"ל, אומר הרמב״ם, משום חתנות שלו כדי להתרחק. עכשיו יש פיתה על השולחן, מה זה משנה אם אני הבאתי את הפיתה או הוא הביא את הפיתה? אם החשש הוא משום חתנות, תגזרו שאסור לאכול עם גוי פיתה. מה זה משנה מי יפה את הפיתה? אגב, ברור לכם שיכול להיות שבכלל מי שיפה את הפיתה זה מישהו שאתה... אגב, מה הסיכוי שאם אתם תאכלו שווארמה שהבדואי מוריד את השכבה, תתחתנו עם הבת שלו?
נוכל לא בימינו.
ולכן בגזרות של חז"ל יש דין שאומר נקרא לא פלוג, מה שגזרו זה מה שגזרו, בסדר? זאת אומרת, יש לנו דינים דרבנן שהחשש הוא שעניין חתנות. רש"י בתחילת מסכת עבודה זרה, ורבו הפלפולים על רש"י, מביא עוד סברה: לא רק שזה ענייני חתנות, אלא שמא יאכילנו דבר טמא. זאת אומרת, וזה כבר יותר הגיוני, למה זה פיתה שלו ולא שלי, מאחר והוא עלול, בלי שהוא בכוונה אגב, לשים בתוך ה, אני יודע מה שאומר, בקמח עוד איזה משהו שאסור לאכול. בסדר? זה דעת רש"י, ויש על זה פלפולים גדולים, האם פוסקים כמו רש"י או לא. הרמב״ם אגב ברור שפוסק משום חתנות. זה של הראשון. באה המשנה במסכת עבודה זרה ומוסיפה גם שלקות. מה זה שלקות?
שלק,
קשור לשלק. לא קשור לשלק, לא. שלקות זה בישולים, תבשילים. גם מה שגוי בישל אסור לאכול. ופה יש חומרה, לפחות לעדות המזרח. בסדר? בא הר"ן, רבינו ניסים, מכירים את הר"ן? רבינו ניסים, על הגמרא מסכת עבודה זרה, וכותב: לפני שבועיים או 3 שבועות ישבנו פה ועסקנו בפת עקום, זוכרים? פת עקום. ואמרנו שהראשונים אומרים, אם היהודי מדליק את האש בבוקר, פתרנו את הבעיה. אומר הר"ן, זה נכון בפת, זה לא נכון בבישול. למה? כי בפת העניין של הדלקת האש זה סוגר את כל התהליך, במישהו לא צריך לבשל ולהרבה ולבדוק את הטעם. במילים אחרות, הפטנט שהיהודי ידליק את האש לדעתו של הרן עוזר רק בפת, לא במישהו להקום. באים חלק ניכר מפוסקי אשכנז, לדוגמה הרעבן. מי זה הרעבן? הרב אליעזר בן נתן, הוא סבא של הרעביה, הרב אליעזר בן יואל הלוי. בסדר? אגב, כל אלה מבעלי התוספות, חיו לפני 800 שנה. אומר הרעבן, למה? זה אותו דבר, לא משנה לי אם זה פת, אם זה בישול, ברגע שהיהודי הדליק את האש, פתרנו את הבעיה. במלון שהייתי שבוע שעבר, שאותו יהודי פה מהמושב ליד הביא פלטה, מקפידים רק שהיהודי מדליק את האש. אגב, השף גוי ערבי, וממילא מי יכול לאכול שם? אשכנזי. מי אוכל שם בפועל? עמך ישראל, עמך ישראל. עכשיו, זה חומרה מאוד גדולה, כי השולחן ערוך, וחיפשתי פה שולחן ערוך, לא מצאתי, לא יודע באיזה מדף זה, השולחן ערוך פוסק כמו הרן, שלא מספיק הדלקת האש. אז מה צריך? חייבים שבכל סיר וסיר וכל בישול ובישול, מי שיניח את זה על האש זה היהודי, גם ידליק את האש וגם יניח. זאת אומרת, אם יש עכשיו שף שהוא לא יהודי של בית מלון, הוא עכשיו רקח את המרק, צריך לקרוא ליהודי, שים על האש. אם היהודי לא שם על האש, לא פתרנו את הבעיה.
כן. זה מאוד דק, זאת אומרת, אם עכשיו השף רוצה להוריד מהאש ולהרבה ולהסיף את זה, הוא בעצמו אוטומטית תוך כדי בישול.
נכון, אבל רק לשים בפעם הראשונה. בפעם הראשונה.
אז למה זה בא עם השווארמה?
כי עכשיו אתה על פניו כל שכבה ושכבה זה כאילו לשים על האש, נכון? אתה מוריד את הכיסוי ושם על האש, זה שהיהודי ישים. אגב, אתה רואה את ההתלבטות, למנהג הספרדים יש כאלה שהעריכו למצוא היתר, האם באמת כוונתו לבישול או לחתוך את הבשר, כי באמת זה שווארמה, זה האם זה לשים על האש, כי הוא כבר מונח שם, אתה רק מסיר את השכבה.
הבפנים ברור שהוא הרבה יותר בשל ממה שהוא יש סתם ככה.
ממש לא. בישול. כל העניין בשווארמה, כדי שזה יגיע לך טרי,
כן, אבל
זה שבפנים זה לא מושל. לא, מה פתאום?
בפנים
הוא נע לחלוטין. נע לחלוטין. שתראה, מאחר ומעולם לא אכלתי שווארמה בחיים שלי, אז אני לא יודע להגיד לך, אתם תגידו, אבל בפנים כל העניין של שווארמה
10 שעות על ה...
לא משנה. לא מתבשל. זה אש קטנה מאוד, כן.
בעצם גם לא יעזור אפילו
אם אני מבקש,
אם
יש
שם עובד
ערבי
אפילו יעזור,
אני מבקש שיהודי
עובד
למעש, כי מה
שמשנה
זה החתיכה
הקודמת.
נכון.
כל שאתה ערבי עובד. נכון. זה צריך שיהודי יעבוד שם.
זה שרק יהודי יעבוד. רק יהודי. נכון. בבדת לא ייתנו אישור כשהגוי הוא זה שמוריד את השווארמה. בשווארמה, בהשגחת הבדת, לא יהיה מצב כזה. אגב, בתי מלון קשרים למהדרין. הייתי בבית מלון מהדרין, ויש לי קשרים טובים עם המשגיח מאז. לאחרונה לא דיברתי איתו, אבל אני מדי פעם מדבר איתו בטלפון, בעיקר כשיש לי סתם דברים שרוצה להתעניין. הוא אמר לי, תקשיב, אצלנו העובדים שאינם יהודים נכנסים רק לאגף סלטים, לא נכנסים לאגפי הבישול, אסור להם. זה מהדרין, הוא אומר, יקחו לנו את הכשרות. אומרים, זה כשרות מהדרין? לא עובדים. וממילא השולחן ערוך והרמה נחלקים בעניין הזה, האם מספיק רק להדליק את האש, כמו שאומר הרעבן, כמו שאומר המורדכי, כמו שאומר האגור, כמו שאומר הגאון, קיצר כל פוסקי אשכנז, כך סובר הרמ"א, או שצריך שהגוי, שהיהודי, יניח את התבשיל על האש. וזה חומרה גדולה. ולכן יש הרבה מקומות שאתה רואה טבח גוי, אתה אומר לו, מה, איך זה? לא, היהודי הדליק את האש. אגב, זה, החבר'ה מדברים על זה, נכון? שהיהודי זרוק קיסם, מכירים את ה... זה מועיל רק לאשכנזים. השולחן ערוך החמיר כדעתו של הרן, שצריך שהוא יניח לכן. ולכן אתם תראו בהשגחה, לדוגמה של הרב עובדיה זצ"ל, בהשגחה של בד"ץ בית יוסף, אין מצב שיש גוי שלא, שמניח את התבשיל על האש. אין מצב. ואחרי צריך לזכור, כשבאים וזה ואומרים לך, לא, היהודי דליק את האש בבוקר, זה תופס רק לאשכנזים. בסדר? עד פה השארנו כאן בהקשר הזה חומרה גדולה, אגב, תדעו, חומרה גדולה, כי למעשה להניח כל סיר וסיר, זה למעשה כל היום היהודי הוא זה ששם את ה... למעשה אין משמעות לעובד הגוי.
אפשר שאלה?
כן.
אם יש מאכל מאוד טוב שהגוי יודע להכין, ואני אומר לו, שמע, אני רוצה יותר מזה, אבל בקשר. אז אתה מביא לו מצרכים...
הוא מערבב הכל ואתה שם על האש.
הוא גם לא שם את זה על האש, פשוט נגיד זה כמו כזה כיסון או משהו.
לא יודע, אני לא מכיר, תקשיב, אני בטבחות אני חלש.
לא, רגע, רגע.
אני אומר לך עיקרון.
בלי בישול, בלי בישול.
כן. אם אין בישול, אז אין בעיה.
הוא בא, עושה בצק, שם בפנים בשר, ואז מביא לך את זה ככה.
ואתה שם בתנור.
כן.
אין בעיה.
אין בעיה?
אין בעיה.
לגבי סיר וזה, אני יכול להניח לו, כאילו
שישים
רק מים ואני
יכול
לו,
ואז
יוריד
ויוסיף
דברים וזה?
נראה לי שכן. נראה לי שכן. נראה לי שכן. נראה לי שכן, אני צריך לבדוק. נראה לי שכן. אז עד פה אמרנו את הבסיס. מחלוקת, רימה ושולחן ארוך. רן, רעבן, חשוב מאוד. חשוב מאוד. עכשיו בוא נגיע לקולות. שאם אתם זוכרים, הזכרנו אותם במילה בשיעור הקודם. ואמרנו שזה מאוד מאוד מסובך. יש פה כותרת שעכשיו אני בטוח שתתחילו לשאול אותי מה זה אומר. תשובה, וואלה, לא יודע. אבל בוא נגיד, הגמרא שם בעבודה זרה מביאה עם מחלוקת נהרדה פומפדיטה שתי קולות. קולה אחת פשוטה יותר, קולה שנייה מורכבת יותר. באה הגמרא ואומרת, כל דבר שנאכל חי אין בו משום בשולי עקום. לדוגמה, כשאני הייתי ילד, היה מאכל שלדעתי עבר מן העולם או לא עבר מן העולם, פחות עושים אותו, פעם היה מאכל אשכנזי מאוד טיפוסי. היו לוקחים תפוח, בעיקר הירוקים החמוצים, אתם מכירים? היו עושים למעלה חור, שמים קינמון, סוכר, שמים זה בתנור, קראו לזה תפוח אפוי. מישהו אכל את זה פעם?
לא.
נעלם מן העולם, נעלם. אגב, פעם גם רסק תפוחים היה מאוד פופולרי. היום נעלם. זה עניין של תפוח, אתה יכול לאכול אותו חי. וממילא אומרת הגמרא, מאכל שאפשר לאכול אותו חי אין בו בשולי עקום. זאת אומרת ככה, ברגע שיש גזרה, חז"ל החליטו מה כן ומה לא.
כן, בישול אחרי בישול,
לא קשור, לא קשור, בישול אחרי בישול, לא, תכניס בישול אחרי בישול, חבר'ה, סימן שני חטא, שימו בצד. לא קשור לבישול אחרי בישול, זה גם לא בישול אחרי בישול, זה בישול. אם כבר זה היה קדרה חייטה, סימן רשנון ג', אבל לא, אל תערבב.
מה זה קדרה?
אז לא, אל תערבב בשר וחלב. זאת אומרת, כל דבר שנאכל חי, אין בו בישולי עקום, אפילו אם הגוי בישל אותו, מבלי שהיהודי הדליק את האש, מבלי שהיהודי שם על האש. עכשיו, האמת, כמה תבשילים כאלה יש? כמה כאלה יש? פעם היו אוכלים חבושים. שמעתם פעם על פרי שנקרא חבוש? מישהו אוכל פה חבוש? לא. אז לא יודע גם איפה זה יכול להיות. ראיתי פעם תשובה, לא בדקתי לאחרונה, אבל יש תשובה לעניין קשיו. קשיו, מכירים אגוז קשיו? אפילו די טעים. לא מגדלים אותו בארץ, גדלים אותו רק בדרום אמריקה, וכשקוטפים אותו מהעץ הוא מאוד רעיל, הוא לא טוב. ולכן מיד שקוטפים אותו צריך לזרוק אותו למים רותחים, וככה עושים אותו. אני לא יודע, לא מבין בזה. ואז באו ואמרו, רגע, זה בשולי עקום. האם יש בקשיו בשולי עקום? תדעו, יש דיון הזה בהלכה. ואז באו ואמרו, רגע, אולי אפשר לאכול אותו חי, אי אפשר לאכול אותו חי, ויש דיון הזה. אז הדבר הראשון הוא יחזית קל, בינינו לא פותר הרבה את הבעיה. כמה מאכלים יש, אתה חושב, יש תשובה של הרב עובדיה, זה אפשר ביחד ודעת, על יהודי שטס במטוס, והדיילת מציעה לו קפה שחור. עכשיו, דיילת לא יהודיה, אומר הרב עובדיה, על פניו קפה, את הפולים אפשר לאכול. וממילא זה דבר שאפשר לאכול אותו חי. לכן הוא מתיר לשתות קפה של גוי. אבל הכולה השנייה שם בגמרא היא פשוטה להבנה וקשה ליישום. מה הכולה השנייה? ושוב, זה כאילו מחזיר אותנו אחורה, אין בזה בשולי עקום בכלל. אז אמרנו דבר ראשון, שנאכל חי. דבר שני, אינו עולה על שולחן מלכים. כך גם פוסק הרמב״ם, כך פוסק גם על שולחן ארוך. את שני הדברים לכאורה, יש דיון באחרונים, אני צריך את שניהם יחד, אבל כותב הרמב"ם באמת דברים שהוא עולה על שולחן מלאכים לאכול באותה פת, כגון בשר, ביצים, דגים וכך, על דבר שאינו עולה על שולחן מלאכים לאכול באותה פת, כגון תורמוסים, אף על פי שאינו נאכל חי, הרי אלו מותרים, שעיקר הגזרה משום חתנות, שלא יזמנו העקום אצלו בסעודה, הדבר שאינו על שולחן מלאכים, אין אדם מזמן חברו. במילים אחרות, אמרנו כל האיסור זה כשאתה פותח שולחן עם הגוי. עכשיו בינינו, תארו לעצמכם, אתם מקבלים עכשיו וואטסאפ בהול משיבת סדרות, הנשיא טראמפ מגיע והוא נורא ביקש להתארח בבית של תלמיד משיבת סדרות, הוא רוצה לראות איך נראה בית, הוא שמע לשיבת סדרות, מאוד התרשם, הוא רוצה לראות בית של תלמיד, ואז עושים ביניכם הגרלה, אחד מכם נבחר ונגיע עם הנשיא טראמפ וטראמפולינה, אשתו, ומבקרים אצלכם בבית. אני משער שאני פה לא זה, אתם תשבו בבית עם אבא ואמא, תכינו תפריט. משער שלא תכינו לו חביתת עין. אני מקווה, לא יודע, נכון? מסכימים איתי? מה תכינו לו? מה שנקרא, תפתחו שולחן. או בלשון הגמרא, עולה על שולחן מלאכים. זאת אומרת, זה צריך להיות מאכל מכובד. לא משהו כזה של החבר'ה. לא מנה חמה. וממילא כל מה שלא עולה על שולחן מלאכים, לא גזרו בו, ואז אין בעיה של בישולי עקום. עכשיו בוא תדון כל מאכל האם הוא עולה על שולחן מלאכים או לא. אורז, תפוחי אדמה, כל דבר אחר. תיאורטית, נכון? תיאורטית אתה צריך להחזיק את הוואטסאפ, את הוואטסאפ של המלך צ'ארלס בלונדון, ועכשיו מגיע בא בישיבה מבשלים המבורגר, אתה אומר לו, תגיד צ'ארלס, אתה מעלה על השולחן שלך? מאוד מסובך. ולכן אתם רואים דיונים באחרונים רבים מנסוף. ארוך השולחן דני נהיה תפוחי אדמה. תפוחי אדמה זה מאכל שעולה על שולחן מלאכים, לא עולה פלאפל. זה מאכל מכובד או לא מכובד? חומוס, יש דיון על חומוס. על המון המון דברים. עכשיו למה אני אומר לכם זה מסובך? כי ככמות המאכלים, כך כמות הדיונים. למעשה על כל מאכל צריך לדון באופן עקרוני לבד. ואתם רואים שיש אחרונים שכתבו כך, ויש אחרונים שכתבו אחרת. לדומה, כולה שניסו למצוא על שווארמה. האם שווארמה עולה שולחן מלאכים?
לא.
זאת אומרת, אני אומר לכם את העיקרון, אבל עכשיו אם הייתי צריך לעבור תבשיל תבשיל, לא היינו גומרים. ואז תגידו, אוקיי, אז מה עשינו? קשיה. אולי ראוי להחמיר.
אבל נגיד קפה ביותר באזור המערבי, הוא כן יכול...
זה כבר כתבו האחרונים, ואפילו הראשונים, בטלת דעתו של אדם למקומו. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מגיע לסדרות וכל החבר'ה שותים קפה שחור ואתה היחיד ששותה נס, בדלה דעתך ביטול, הולכים לפי רוב האזור, מה שמקובל פה שזה תבשיל מכובד. ולכן אגב, לא יודע, לא בדקתי, אבל יכול תעשו בגוגל פלאפל עולה על שולחן מלאכים, תראו התלבטות של הפוסטים. לא בדקתי, נראה לי שכן. כן,
שאלה,
אני באמת מתאורטית,
הנשיא
טראמפ
מגיע לפה, אסור להביא לו שום...
לא, זה לא שאסור. לא, אני אומר, אתה תפתח שולחן, אתה תרצה לשים לו דברים מכובדים.
אוקיי.
הגמרא אומרת, רק דברים מכובדים כגון מה שתשים לו על השולחן, זה יש בזה בישול העקום.
מה לגבי?
אבל דברים פשוטים, אין. רגע, הוא היה קודם, כן.
זאת אומרת, אבל אם עכשיו מגיע נשיא טראמפ, אני רוצה, מגיע למשרד ראש הממשלה, לא יביאו לו... רק
תפוחים עדיין. לא, אין בעיה לתת לו.
לשים אותו הביתה.
זה רק דוגמה. מה שאתה תיתן לו, אם גוי יבשל את זה, יש בזה בישולי עקום. זה רק כאילו דוגמה. אגב, וזה חוזר לשאלה שלנו קודם, אבל אם אני בסוף יושב עם המלך, עם הנשיא טראמפ, אולי אני אתחתן מחר עם הבת שלו.
זהו.
לא גזרו. גזרו רק מה שהוא בישל. לא מה שאתה בישלת. כן.
לגבי אוכל שמוגש בצורה אחת וזה פשוט בצורה אחרת, זה כאילו מכובד, אין מקום כאילו...
שאלות טובות, אמר, אני אמרתי לכם מראש,
לא,
אתם...
לא ספציפי, אז...
אני יודע, אני יודע, אני מבין מה שאתה אומר. יכול להיות שהם עושים מגש פירות, אבל עשה מעלים בשולחן מלאכים. שאלה טובה, למרות שזה לא מבושל. נכון, שאלה טובה. דבר שמגישים אותו, תפוחי אדמה. יש תפוחי אדמה שעושים אותם עם עוף ומאוד מכובדים, ויש צ'יפס שנחשב מאכל שנקרא באנגלית ג'אנק פוד, אוכל זבל. אתם שותקים. ראיתי דיון על חומוס, ראיתי דיון על פלאפל, ראיתי דיון על תפוחי אדמה, ראיתי דיון על אורז. ולכן אני מתקשה עכשיו לפרוט בפניכם מה כן. אני משער שיש ברשת רשימות, לא בדקתי, אבל אני בטוח שאם אתם תעשו אחרי זה בגוגל, מה עולה על שולחן מלכים לדין בישולי אקום, אולי כבר מישהו עשה, יש רשימות. אני כמעט בטוח. כן.
מה לגבי מים? הוא כן עולה...
אין בעיה, מים,
אבל
זה לא תבשיל.
הוא עולה על השולחן...
נכון, אבל מים אין בעיה. מים, אין בעיה. ולכן יש כן. כי כל הרעיון זה חתנות. עכשיו כשאתה יושב במישהו עם איזה פיתה יבשה, זה לא לפתוח שולחן. אין סיכוי שמחר אתה תתחתן עם הבת שלו. אבל כשאתה עכשיו פותח לו שולחן מכובד והוא יתרשם ממך וירצה לבוא עוד פעם, ככה נוצר קשר. אגב, יבוא מישהו יגיד, תקשיב, וזה מה, אני אתחתן עם הבת שלו? חברים, העם היהודי נולד לפני 4,000 שנה, כמעט 4,000 שנה. היום אנחנו 15 מיליון. איך זה יכול להיות? אגב, סטטיסטית זה לא יכול להיות, דמוגרפית זה לא יכול להיות, גניאולוגית זה לא יכול להיות, כלום זה לא יכול להיות. היינו אומרים להיות 1.5 מיליארד. חלק ניכר מהעם שלנו, אתם יודעים איפה נעלם? לא רק במלחמות, התחתנו עם גויים. למה? כשאתה לומד בקולג' ואתה יושב במנזה לארוחת צהריים, חברים, זה מה שקורה בארצות הברית. זאת אומרת, שאתה רואה ברמב"ם את החשש הזה, זה חשש נכון. ולכן אם אתם באים שואלים כשורה תחתונה, אתם צודקים, זה אתגר. קודם כל לעדות המזרח צריך לדעת שמחמירים יותר בבישולי אקום, כאמירה, יותר מפת. בפת מספיק אש, בבישולי אקום, לפי השולחן ארוך, לפי הרן, צריך להניח את הסיר. נקודה ראשונה. ואז תגידו לי, מה עם הכולה שעולה על שולחן מלכים? כל מאכל צריך לבדוק לגופו. צריך לבדוק לגופו, האם פלאפל עולה על שולחן מלכים? אם לא, אין בעיה שהגוי יבשל אותו. תפוחי אדמה, אם לא עולה על שולחן מלכים, אין בעיה שהגוי יבשל אותו. הגוי עשו שיבשל לך רק מה שעולה על שולחן מלכים. עכשיו, יכול להיות שיש פה אנשים שסבא או סבתא שלהם, יש להם עובד זר או עובדת זרה, וזה אתגר. האשכנזים, מה שעושים, שמים נר נשמה, מדליקים אותו בבוקר, ואומרים לו, כל פעם שמדליקה את הגז, מפה. היהודי ידליק את האש. אם זה עדות המזרח, זה הרבה יותר מסובך. הרבה יותר מסובך. כן.
דבר שלא מושל על אש, לדוגמה עם כאילו קיריים חשמליות או דברים כאלה.
קיריים חשמליות זה בישול. קיריים חשמליות זה בישול גמור. מיקרוגל, דיון. גם בהלכות בישולי אקום, גם בהלכות שבת. יש דיון לעניין מיקרוגל. כי מיקרוגל זה בישול בקרניים, קרניים אלקטרומגנטיות. דיון על עניין מיקרוגל. קיריים חשמליות, אין ספק שזה בישול.
הרב ללכת, כאילו, לגבי אוכל, זה לא לשאול רבנים, כי מה רבנים, כאילו, מה, לגבי מה עולה על שולחן מלכים?
אני לא יודע אם כל רב, אני לא בטוח לא, כי אמרתי לכם, כי רשימת המאכלים, כך רשימת הדיונים.
למה צריך רבנים, כאילו, בקטע
הזה? כי חלק מהמאכלים כבר דנו בהם הפוסקים. ודנו בהם הפוסקים, אמרתי לכם, תפוחי אדמה יש דיון, אורז ראיתי דיון, חומוס ראיתי דיון, שועית ראיתי דיון, מלא דיונים ראיתי.
אני יכול לשאול איזה שף משהו?
אני חושב שחלק מהדברים שכבר חז"ל נתנו להם תשובה אפילו לפני 100 שנה, כבר לא יעזור לשאול את השם. ברגע שגזרו, גזרו.
שואל מה הרב יודע?
השאום הראיתי לכם, בכוונה הבאתי לכם, ראיתם, יש כאלה שאומרים כן, זה בשר, ולכן אתם רואים לספרדים בעייתי. אגב, יחדתי להביא לכם עוד איזה 20 כאלה.
זה אוכל רחוב.
מה זה משנה? זה בשר
שאפשר
לך, זה צ'יפס. כמה זה עולה?
מה?
חברים, זה הרבה כסף. אגב, אתה יושב עם חברים, יש מצב שאתה יוצא עם חבר לאכול שווארמה? מה שנקרא לפתוח שולחן? אגב, אני שלא אכלתי בחיים שלי שווארמה, לא הסתבכתי. לא יודע מה הטעם של זה.
שווארמה טופו.
מה?
שווארמה
טופו. טופו עולה על שולחן מלכים?
אבל שווארמה זה כזה מלכלך, אתה לא יכול לאכול סכין ומזלג, זה לא...
מה זה משנה, לא מצינו. לא מצינו את החינוך הזה. לא מצינו. אגב, יכול להיות שגם לאכול דברים אחרי זה מלכלך, לא מצינו. אני אמרתי לכם מראש כבר לפני שבועיים. שניתן כלל, אבל לא נצליח לרדת עכשיו כל המאכלים. עכשיו תתקיפו אותי ברגע, נקליקיות, וואלה. כגודל המאכלים, כך גודל הדיונים. לא יודע, תבדקו אחרי זה בגוגל, אני בטוח שמישהו כבר עשה אתר שבו כתוב איזה מאכלים עולים על שולחן מלכים.
רגע, והרב, צריך שיהיה את אחד התנאים או שתיהם?
אמרתי, זה מחלוקת אחרונים. ברמב"ם משמע צריך אחד מהם. יש אחרונים שטוענים צריך את שניהם. זה חומרה. זה חומרה גדולה. הרמב"ם משמע צריך אחד. אני חושב שהבנו את השתלשלות הסוגיה. מאיפה היא נולדה? מה החומרה של השולחן ארוך? ומה הכולות המאתגרות שעדיין דורשות עיון? עוד שאלות שלכם בתיאבון.